סעיף י"ט. ליתן קרקום בתבשיל מותר, ואין לחוש לו משום צובע, ואין סביעה באוכלים. מה משנבורה, וכן מותר ליתן יין אדום בתוך יין לבן, ואף על פי שמתאדם, ואפילו מכוון לכתחילה לעשות מראה במאכל או במשקה, גם כן מסתברא דאין להחמיר, כן יראה מהפרימגודים. ולפי מה שכתב נשמת אדם, נכון למנוע מזה. דהיינו, מקור הדין הוא בבית יוסף בשם שיבולי הלקט, שלמד מדברי ספר העיראים שאין איסור צביעה באוכלים, והטעם בזה הוא משום שאין דרך צביעה בהם. בשיבולי הלקט העירי לעניין נטילת תבלין קרקום במאכל, וממילא המאכל נצבע על ידו. וכן המערב יין אדום ביין לבן כדי לצובעו, כתב הפרימגודים שגם זה מותר. המשנבורי מביא את הנשמה סודום שמשמע לאסור באופן כזה, כי המטרה שלו היא לצבוע. ולאל, לגבי תמצית תה במים, התבהר בסימן שיניות ח' לגבי נתינת תמצית תה במים, שטוב לתת את התמצית תחילה ואחר כך את המים, משום השיטה שיש איסור צביעה באוכלים. ואף על פי שגם אם שמים תמצית קודם זה נצבע, אבל כיוון שדרך הצביעה היא לתת את הצבע לתוך המים, אנחנו משנים, ראוי לך תחיל לשים קודם תה ואחר כך את המים, אם לא נוגע ומפריע ללחות בישול. והעיקר תלוי אם זה לטעם, על מצד הדין מותר, ורק חומר באלמה בתי, וכן בתרכיז פטל כדי שילדים ישתו, גם כן העיקר הוא לטעם מותר. צבע במאכל גם כן העיקר תלוי בטעם מותר, ואם העיקר לשם צביעה אסור. למשל, אומן שצובע אוכלים על מנת למוכרם אסור, אומר המשנה ברורה. ומכל מקום, אין רשאי לעשות מראה ביין שרף ודבש שיקנו ממנו, מפני שכאן המטרה היא שלו היא לשם הצביעה. ויש אומרים שגם לאדם שאיננו אומן אסור לתת צבע מאכל באוכלים, משום שבאופן זה היה בדרך צביעה גמורה, והרי זה כאומן הצובע אוכלים שיש בזה חשש מלאכה גמורה. ולתת צבע בשירותים, חומר חיטוי שצובע את המים, כתב רב שלמה זלמן שאם כוונתו היא לצבוע את המים, יש בכך משום איסור צובע. ואם כוונתו היא רק לחיטוי, כגון שלא ניתן להשיג חומר מחטא שאינו צובע, ואף הוא לא מתכוון לצבוע את המים, אין בכך משום איסור צובע. אך הסתפק שמה הדבר אסור משום מולד ריח. לכן כתב בשבט הלוי שאסור, שכן ייתכן שניחה לו בצביע, והב אלי בכלל פסיק רישה דניחה לי. ובשוט אור לציון רצה להקל, כי שהצביעה הזאת איננה קיימת לזמן ממושך, וגם זה פסיק רישה דלא ניחה לי, וכתב שאולי גם אם הוא שופך את המים, אין זה כוחו ממש, אלא כוח כוחו. ועדיין צריך להבין מדוע זה לא ייחשב לכוחו. מסיים המשנה ברורה, וכל שכן שלא להשים סממנים בצלוחית מים להעמיד בחלון נגד השמש, ויש בזה חשש חיוב חטאת. סעיף חף. יש מי שאומר שהאוכל תותים או שאר פירות הצובעים צריך להיזהר שלא ייגע בידיו צבועות בבגדיו או במפה משום צובע. אבל אם צובע פיתו במשקי הפירות, ליתלן בה דאין צביעה באוכלין. יוסף בשם שבולי הלקט ושולחן ערוך כתב שיש שלושה אופנים בדין פירות הצבועים. א', אם מכוח הפירות נצבעים פניו וידיו, אין בזה חשש שאין דרך לצבוע פנים וידיים באופן זה. ומה שאסרו לאישה להעביר סרק על פניה, היינו דווקא באישה וכשדרכה בכך. ב', אם מקנח פי וידיו במפה כתב השולחן עורך שיש להיזהר מזה מחשש איסור צובע, והרי מפה היא דבר של דרך לצובעה, ואף שצבע זה נחשב לקלקול ולא לתיקון, אולם גם במקלקל יש איסור דרבונון. ומשיבור הביא שיש מכלים בזה כיוון שהוא דרך לכלוך, וכתב שיש לסמוך עליהם איך שאי אפשר להיזהר בזה. ובגרז כתב שכל מה שאסר השולחן עורך בבגד היינו משום שבגד הוא דבר שדרכו בצביעה, לכן גם כאן שהצביעה היא קלקול, הרי זה מלאכה ואסור מדרבנן. אולם מוכין שאין דרך לצובעם, אין בזה חשש, וראיה מעד הנותנת אישה מוך לנידתה, ואין בזה חשש משום צובע. ג. אם האוכל נצבע מכוח הפירות הללו, אין בזה חשש משום שאין צביעה באוכלין. אומר המשנה ברורה, צריך להיזהר שאוכל תותים או שאר פרות צובעים שלא ייגע בידיו צבועות. היינו להפוסקים לאל בסעיף י"ח דפסיקרי שדלא ניחא לאסור, ואף על גב דמקלקלו, מכל מקום איסורה מיהא איכא. שלא ייגע, ואף על גב דצובע פניו וידיו, ליקה למיחש, דאין צביעה אלא בדבר שדרכו לצבוע, ולא דמי לסימן ש"ג שהאיתה שם שאישה לא תעביר סרק על פניה משום שצובעת, אישה שיין שדרכה בכך להתייפות. מבואר כאן במשנה ברורה שפסיק רישא אסור אף באיסור דרבונון, שהרי איסור מקלקלו רק מדרבונון, אם כן רואים שזוהי שיטת המשנה ברורה להחמיר. צריך להיזהר שלא ייגע בידיו צבאות בבגדיו ובבגד אדום, כל שכן שאסור לקנחו דמתקן הוא, ויש מקלים בכל זה כיוון שהוא דרך לכלוך, ויש לסמוך עליהם איך דאי אפשר לו להיזהר בזה. לכן לגבי קינוח דם פתולים כתב בבורה לוחה שיש להיזהר מלקנח בבגד אדום, אבל אם הוא צובע דבר אדום בצבע שחור הסתפק בבורה לוחה סימן למד ג' אם חייב משום צובע. וכן לעניין הנחת בגד על מכה שיוצא מן אדם כתב בסימן שנחוף חטא שהסכימו האחרונים שבמקום הדחק אפשר להקל בזה לפי שהוא דרך לכלוך. הצובע חוט שאורכו ארבעה טפחים או דבר שאפשר לטוות מנו חוט כזה חייב, ואף צביעה שלא על ידי צבע כגון משיכת נעל ושמן כדי להשחירה כתב לקמן בסימן שנחוף זין שאסורה משום צובע, וכן להבריק דבר מה על ידי חומר הברקה כגון אישה שנותנת חומר שקוף לק על ציפורניה, דעת רב שלמה זלמן שאסור לעשות כן על ידי צובע, ואף הברקה שלא על ידי חומר כגון הברקת נעליים על ידי מברשת כתב רב שלמה זלמן שאסורה משום צובע. ושיעור, ודווקא צבע המתקיים, אבל צבע שאינו מתקיים כלל כגון שהעביר סרק או ששר על גבי ברזל או נחושת וצבעו פטור, שהרי אתה מעביר לשעתו ואינו צובע כלום. והשיעור של מלאכה מתקיימת מחלוקת רש"י והרמב״ם בסימן ש"ג, דעת הרמב״ם שדי בכך שהיא מתקיימת לאותה שבת, ורש"י סובר שצריך שתהיה מתקיימת לעולם. ומי שמנגב בנייר דבר שיש בו צבע ובדעתו להשליך את הנייר מיד לאחר הניגוב, דעת רב ניסים שאין זה נחשב כצבע שאינו מתקיים, שהרי יתקיימו על גבי הנייר במקום שיושלח אליו. מסיים המשנה ברורה, העושה אין צבע כגון שנתן קנקנטום לתוך מי אפצה שנעשה הכל שחור, או שנתן איסטיס לתוך מי חרקום שנעשה הכל ירוק, חייב. והרייבת סובר שאינו חייב משום צובע, אלא כשצובע בהצבע דבר אחר, שעל ידי זה נגמר מלאכת הצבע. אבל צביעת מים שהוא אין הצבע, לא. ונתינת דיו וסממנים לתוך המים אסור משום לש, עד כאן לשונו בקיצור. סימן שין חף א', דיני תולש בשבת ודין תוכן ודין תיקוני מאכל או מאבד ולש. חבילי פאה אזו וכהנית, פירוש מין עשב, מיני עשבים אשר ראויים להסקה וראויים למאכל בימה, לפיכך הכל הולך אחרי מחשבתו של האדם. אם הכנסן ליצים, אין מסתפקים מהם. הכנסן למאכל בימה, קוטם ואוכל ביד, אבל לא בכלי, ומולל בראשי אצבעותיו. אם הוא הכניס אותם ליצים ליבשן, זה מוקצה. ואם הכנסן סתמה, נעשה כמי שהכנסן למאכל בימה. בדין זה יש דבר שראוי למאכל בימה מותר בטלטול לכל אדם. כתב השולחן ערוך ליל בסימן שנחת, שהוא דווקא עם מצויות בהימות או חיות שאוכלות דבר זה אצל רוב בני אדם. אבל אם אין מצויות בהימות אלו, אלא אצל מיעוט בני אדם, אין מאכל זה מותר בטלטול, אלא על מי שמצויות אצלו בהימות אלו. ואפילו אם הוא דבר שאינו ראוי למאכל בימה, אלא על ידי הדחק, כתב השולחן ערוך, שאם ינהג אנשי אותו המקום להכילו לבהימה, מותר הוא בטלטול, אלא שראוי לאדם חשוב להחמיר ולא לטלטלו. אז הם מוקצה, דמקצה דעתו מנהיו, והבלי מוקצה. ואף הפי שנתבייר בסימן שיניות שדבר מאכל נעשה מוקצה, אלא אם כן דוחהו האדם בידיים ואינו ראוי למאכל בבין השמשות, כתב עתילה לדוד שהיינו דווקא כשנו מייחד את המאכל לצורך תשמיש אחר. אבל בענייננו, כיוון שהאדם יקצה את המאכל לצורך הסקה, הרי יקצהו מכל תשמיש אחר ואסור בטלטול. ואף על פי שמשתמשים ביצים אלו להסקה, כתוב ליל בסימן שנחת שאין שימוש זה מחשיב אותם ככלי, ומשום כך דינם כמוקצה מחמת גופו, ואסורים בטלטול אפילו לצורך גופם ומקומם. וטעם הדבר ברב שלמה זלמן שאין שם כלי חל אלא על דבר שנשאר קיים אף לאחר השימוש בו, מה שאין כן עצים להעסקה שמתקלים על ידי השימוש בהם. אם הכנסם למאכל בהימה, קוטם ואוכל ביד אבל לא בכלי. דקצת ראויים גם כן למאכל אדם אבל לא בכלי כדרך חול. כוונתו שמשום כך ראוי לקוטמו לאוכלו. אולם לעניין טלטולו מבואר לאל בשנחת שדבר ראוי למאכל בימה מותר בטלטול אף על פי שאינו ראוי למאכל אדם כלל. אבל כיוון שהוא ראוי קצת למאכל אדם מותר לקטום אותו ולאכול. אבל לא בכלי שלא יהיה כדרך חול, שקטימת עצים אומר רש"י בשבת בכלי נראית כתחינה. אמנם לעניין קטימת קש או טבל כדי לחצוץ בהם את השיניים, כתוב בסימן שנחוף ב' שמותר לעשות כן אפילו בסכין. ולעניין החותך ירק דק דק, כיוון שהדרך לחתוך את המאכל קודם האכילה על ידי סכין, אין זה נחשב כתוכן בכלי, אלא ביד, ומותר לעשותו כן סמוך לאכילתו. הוא מולל בראשי אצבעותיו, היינו מפרך השרביטין לאכול הזרע שבתוכן, בראשי אצבעותיו ולא בכל היד כדרך שהוא עושה בחול. ואף כשמולל בשינוי, למדנו לנו על סימן שיניות ת' שאסור לעשות כן, אלא אם כן מולל מעט כדי לאכול אבל לא הרבה. ואיסור מלילה בלא שינוי יתבהר לאל שהוא נראה כמפרק, והיינו כשהשיבולים קשות ואינן ראויות לאכילה, אבל אם הרכות ראויות לאכילה אין בזה משום מפרק, אלא הוא כמפריד אוכל מאוכל. ועל פי זה למדנו זכות על מנהג העולם למלול כתליות שלו בדרך שינוי. עוד התבהר שם שניסור מלילה נוהג אלא במי שמפרק את הדגן מחיבורו לשיבולים, אבל אחר שיפרק הדגן מהשיבולים מותר לקולפו מקליפתו הקשה, ואפילו לעשות כן הרבה ביחד עם דעתו לאוכלם מיד. סעיף ב', אין עושים מי מלח הרבה ביחד לתת לתוך הכבשים משום דדם מלאיבוד, אבל יכול לעשות ממנו מעט לתת לתוך התבשיל. ואם נתן לתוכו שני שלישי מלח, אסור לעשות ממנו אפילו מעט. מי מלח, אין עושים מי מלח הרבה, והוא הדין אם נותן יין וחומס ושאר משקים במלח. ואף פי שהמלח נימוח, ולמדנו לאל שאין בזה איסור מוליד, אבל לרסק אותם ביד אסור. כדי לתוך הכבשים, ירק שכובשים אותו כדי להתקיים, שכיוון שנותן מי המלח כדי להתקיים, דמי לאיבוד האור שהמלח מקיימו. נתינת המלח היא מצד שדומה לאיבוד. ואף על גב דקיים עלן אין איבוד באוכלים מי לא ראיתה, מכל מקום מדרבונון מי הוא אסור, כמו שכתבו הפוסקים. וכתב בספר תוספת שבת, דווקא עם כוונתו לתת לתוך הכבשים, אבל אם אין כוונתו לזה, היינו שדעתו לחלקם לתוך התבשילים, אפילו הרבה מותר, אבל ליאורה באוסר, וכן משמע במאירי, שרק במעט יתירו, מפני שניכר שנושא רק לצורך שעה, מה שאין כן בהרבה, יסברו שעושה לצורך חול, עיין שם. וזה כמובן דווקא שכוונתו לאכול מהם מעט בשבת, אבל אם אין כוונתו לאכול מהם בשבת, אסור לעשות כן גם בלי איסור מעבד, משום דין מייחין משבת לאכול. וכן בסליחות פסח כתוב שאם חל ליל פסח בליל הסדר בשבת והוא לא יכין מי מלח, לא יכין אלא מי מלח מועטים בלבד, אף על פי שאינו עושה כן אלא לצורך טיבול, וכן משמע לקמן מדברי המשנה ברורה. ודווקא נתינת מלח, אבל נתינת שאר תבלינים, כגון פלפל שחור, כתב הקצות השולחן, שאין בזה משום מאבד ולא משום כובש כבשים. משום דדמי לאיבוד, ואפילו אם נותן שמן לתוך מי המלח להתאים, גם כן אסור. ואם נותן שמן למים קודם שנותן המלח לתוכו, או בהמלח קודם שנותן המים לתוכו, יש מקילים בזה, משום שהשמן מחליש את כוח המלח מלהיות אז, ואין עליו שם מי מלח. והדה אסרו אם הוא נותן שמן לבסוף, משום דבשעה שנותן מים ומלח יחד, הוא נראה כמאבד. לתוך התבשיל, או לטבול בהם פיתו. וכן מותר לשפוך על נתחי עוף ודג צלוי, ובין אם הוא עושה לצורך סעודה זו או לצורך אחרת, אבל אסור לעשות לצורך חול. אם הוא עושה מי מלח בבת אחת גם לצורך שבת וגם לצורך חול, אין בזה איסור הכנה. ואם נתן לתוך המים שני שלישי מלח, אסור לעשות ממנו אפילו מעט, מפני שנראה כעושה מוריאס לכבוש בו דגים, שכן דרך לעשות מוריאס. כתב אליהו רבה בשם הרש שמותר להוסיף חומץ במוריאס אחר שכבר נתייבשה. ומטעם זה התובל ירק רטוב במעט מלח, כתב רב ניסים שיזהר שלא ייפלו מהירק טיפות מים על המלח באופן שהוא פסיק רישה שיעשה מי מלח עזים. אבל באופן שאין המלח נעשה אלא לח ורטוב, דעתו שאין בזה משום איסור עשיית ממלח עזים. שמותר להוסיף חומץ אחרי שכבר התייבשה, ולאורה בהגרסה היא שכמעט לגמרי נתייבשה. כי אם נתייבש לגמרי, אסור להוסיף חומץ משום שנראה הדבר כעשיית מוריאס מחדש.